103.3 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל ודוד ורטהיים
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 FM, והעונג הבוקר הוא באמת בהחלט אחד העונגים הגדולים, ההתענגויות הגדולות, כי משתר איתי ידיד בית המשפט בבגץ חדשות 13, דוד ורטהיים.
ורטהיים שמאלוב ברקוביץ'.
ורטהיים שמאלוב ברקוביץ', מזרחי. העורך המפיק הוא אסף נבו, אחראים על השידור בני שאולסקי ואיציק אהרון, ברדיו צפון בני אנפרן, וכאן טל אשל עם הקוקו, העורכים בדיגיטל אסף חרמוני, אחיד לוק ואליעזר בן יהודה, ואתה דוד ורטהיים, ומה אתה רוצה? אתה היית אתמול זה, אתה נסעת לשים חרה בבית של אמסלם?
איך...
תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה זה? איזה התנהגות זאת? בי"ז בתמוז, זה באמת. סתם בשביל הכבוד, כאילו, מה?
שמע, אני...
הפתעתי אותך. לא ידעת לאיזה כיוון אני אלך.
כן, כן, אני חייב להגיד לך, אתה כל פעם מפתיע אותי בחדש בהיעדר הקלאסה.
אני בלי הידע. אבל אם אנחנו מדברים על היעדר קלאסה... זה כי אתה אדם מבוגר, אתה רוצה לצאת מהאולפן? אם אנחנו מדברים,
שמעתי, הייתה כאן תקרית נוספת.
תקרית, לא קשור, אתה יודע, כנראה השעות הן תקריתיות.
כשאמרת לי, אתה יודע שבן עזב את האולפן, את הדיון באמצע?
אולי תעזוב גם אתה. מה אמרתי לך?
לא, אמרתי, אבל אתה יודע מה, אבל לא הספקתי לענות לך, כי אתה לא נותן לדבר, רציתי להגיד לך, דבר איתי כשאדם ינשך כלב. אוקיי? בתקשורת אומרים שזה אייטם.
אנחנו גם חייבים פעם לעשות, אבל תראה, היה לי...
עליי כמעט, אני לא לוינסון, לא הגעתי לרמות הגבוהות האלה שזרקת עליי ממש אוזניות.
אני לא זרקתי,
אבל פעם אחת קמת, השתוללת, דפקת ראש בזכוכית.
תראה איזה יופי, תראה איך ההיסטוריה של השמאל משתנה. מי שזרקת אוזניות, וזה מצולם, גם זה, אתה יכול לראות את זה עובדתית, היה לוינסון. לא, יצא וחזר לקלל פעם שנייה.
רגע, אתה אמרת לי שאתה משתין עליי. אני אמרתי, עכשיו אני רוצה...
תראה, עכשיו אנשים, זהו, הנה, עכשיו זה יהיה ככה. אראל סגל אמר.
שים לב, אנחנו 5 דקות לשידור, נאמרו כבר המילים, חרה, אמסלם, השתנת עליי, מה עוד?
אתה אמרת את הדברים האלה.
לאיזה מדרון אתה רוצה שעוד להתדרדר?
לא, חרה כי הביאו צועה, אתה רוצה שנגיד, הביאו צועה, אבל טוב.
אפשר לדבר, בוא נעבור לנושא אחר לחלוטין, אחר לחלוטין מחרה, נתניהו כרגע בקונגרס.
כן, לא, אבל רגע, לפני, אנחנו נדבר, תכף נדבר עם גדי טאו, נדבר בכלל מה שקורה בארצות הברית, כי בארצות הברית קורים דברים מעניינים מאוד, גם מבחינה כלכלית, המפלגה הרפובליקנית לוקח מקום אחר, אבל רגע, יש לנו פה את הגזירה הקטנה שלנו, זהו, אתה שבוע לא היית, הייתי בטוח שתבוא מלא כרימון, תרצה לדבר, אתה כאילו, אתה באובססיה על הנשיא, מה אתה אומר על מה שעשו לנוער גמני?
אני חייב להגיד שלשמחתי הדברים נאמרים ואפילו מצולמים, עכשיו אני אגיד לך משהו, בכל זאת, כי לא דיברנו אתמול מהתמונות המפוארות מהנשיא, תקשיב, זה היה נראה, אני חייב להגיד לך, מישהו כתב את זה גם בארץ, זה לא איזה, זה היה נראה כמו, אני לא יודע אם מכירים פה הרבה את הביטוי, את ה-white trash, זה היה נראה כל הצילומים האלה, עזוב שנייה את העניין של המסמכים
מה זה ווייט רש?
זה היה נראה כמו, בעברית זה זבל לבן.
מה זה זבל לבן?
זה חוסר, דיברנו על קלאסה, עזוב שנייה את העניין החוקי של שרה מסתכלת במסמכים, אתה לא יודע אם מסווגים או לא מסווגים, איך היא בכלל נגישה לזה.
מה אכפת לך? אשתו.
אבל הפער, אשתו, זו מילה מהתנך, היא רעייתו, בת זוגתו.
אשת חיקו.
אשת חיקו.
מה אתה רוצה? הוא אישה, היא אשת חיקו. אתה רוצה לצאת נגד המילה אישה.
אני בעולמות של טרנג'נדר.
נהוג לצאת נגד המילה בעלי. לא, כי שם יש בעיה, כי זה כאילו בעליל.
קיבלתי.
אבל אישה זה לא...
אתה צודק בעליל.
תודה.
עכשיו.
אני חייב לתקן אותך מדי פעם, אין מה לעשות.
לפעמים התיקונים שלך נכונים, גם שעון מקולקל וגוי, ואני לא גוי. עכשיו, תשמע, כשראיתי את התמונות האלה, הפער, אני לא מדבר איתך עוד לפני מיאמי וסוף השבוע, והרחב,
לא, לא, אנחנו נדבר על זה.
רגע, בסדר? אני אומר, עוד לפני זה, אתה רואה את הפער בין החטופים שצמאים לעוד דקה של... יכול להיות שהדקה הבאה שבה הם לא יקבלו אוויר מחוץ למנהרות, היא הדקה שתהרוג אותם. לבין התמונות השרמנטיות האלה מהאגרטל, אגב, מי בכלל יש לו אגרטל בזה, אבל אגרטל וחדר הישיבות המפונסס והמיליארד שקל שזה עלה לנו, וכל הצילומים המבוימים היטב ומלוטשים היטב, כאילו שאנחנו באיזה ימי שגרה. אתה רואה את זה ואתה חושב על הפער בין הגובה שהמטוס המאובטח הזה עולה לבין התחתיות שבהם 120 חטופים נמצאים, סליחה על הקלישה, אבל זאת האמת.
זה קלישה.
ואתה אומר מה, אתה יודע, אפילו שיווקית, רגע, אבל אני אסיים ותגיד, אפילו שיווקית, הרי נתניהו קודם כל איש שיווק, כן, הוא היה סוכן מכירות, אפילו שיווקית, הוא לא מבין את הפער. עכשיו אני חושב שהוא מבין את הפער.
חבל שאתה לא ראש ממשלה.
אני חושב שהוא מבין את הפער, ואני חושב שזה לא רק שהוא מבין את הפער, הוא יודע שהוא כרגע לא מכוון לאנשים, שזה רוב הציבור הישראלי, ששונאים אותו. הוא מכוון כרגע לבייס על סטרואידים להכפיל אותו, והבייס של שלו, הוא משדר לו את הווייטרש הזה, את הכובע בייסבול,
אתה כל,
את
תראה, זה, כאילו אתה אנחנו באיזה קמפיין. אתה יודע מה מדהים?
אחי, אנחנו במלחמה, אתה לא יודע בקמפיין. מה,
אתה סיימת?
כן.
סיימת?
כן.
עכשיו אתה תיתן לי לסיים לדבר, כן. וכאילו בלי הפרעות?
שלך.
אז אני אגיד לך כזה דבר. שמעתי את מה שאתה אומר, mm-hmm. על לגבי הבייס והרוב הציבור. עכשיו, למרבה הצער, שמך דוד ורטיים, אתה מכיר את 9 מיליון אזרחי מדינת ישראל, עשית את כל הסקרים, אני רואה סקרים שונים, שאני רואה שהליכוד רק עולה ומתחזק, גם בסקרים.
אצלכם בערות כבר יש לו ממשלה לדעתי
אמרת
כמעט.
אמרת שאתה לא מפריע לי.
צודק.
אמרת.
צודק. אני איש מבוגר בקבל.
לא רק זה, גם במערי וגם במקומות שבדרך כלל... אז אני לא חושב שזה העניין הפוליטי. אנחנו נמצאים ברגע מאוד מאוד דרמטי. גם, אתה יודע, אם הייתי אומר לך לפני כמה חודשים שיגיע היום שהמפלגה הדמוקרטית יצטרך את נתניהו יותר משנתניהו צריך את המפלגה הדמוקרטית והם צריכים אותו, וצריכים להיפגש, אתה לא היית אומר לי, היית אומר לי שאני עוזה. אבל אני רוצה שנייה להתייחס לאירוע קטן כדי להראות עד כמה התקשורת וכמה אנשים כמוך, כן? למרבה הצער, מובילים את העם בכחש. תראה. נתניהו היום עומד לנאום בנאום, ועומד לי בוושינגטון. וושינגטון מרוחקת מרחק טיסה, שעתיים מפלורידה מיאמי. עכשיו, אם אתה רוצה להוציא את כל הפמליה לנסוע היום, ולחזור, ולבטל כמובן את כל הפגישות היום, זה אומר לך בסביבות, אתה צריך לנטרל 4 שעות טיסה, עוד שעתיים יציאה פריקה וכולי, 6 שעות וכולי. ערד ניר הוא לא חשוד בעדת נתניהו, והוא אמר, הייתה סיבה אמיתית, לדחות את המשקל, גם אתה לא יכול לפגוש את טראמפ לפני שאתה פוגש את הנשיא, זה בעיה, נכון? עכשיו, יוצא ל... עכשיו, אני ראיתי את התגובה של טראמפ, ואני מסכים, התגובה של טראמפ יכולה להיות כאילו איזו דקירה בסיכה, אבל אני אתן לך את הרציונל שלי, למה בסופו של דבר הקלפים יסתדרו נכון. תגיד לי אם אני צודק או לא. היום נתניהו במבחן, הוא מגיע לנאום בקונגרס, התגובה של הקונגרס לנאום שלו ולנאום, אם הנאום יהיה באמת נאום מכונן, עם תגובה חזקה גם של הדמוקרטים, גם של הרפובליקנים, זה יוצר לחץ גם על קמלה וגם על טראמפ, כי אתה לא רוצה לצאת נגד הבייס שלך. אם הנאום יהיה חלש וכולי, אז טראמפ יוכל באמת לעשות לו, או הם יוכלו לשחק בו. אז כלומר, גם פרקטית לא הייתה ברירה להעביר את הפגישה, ואגב, לעשות יום הולדת, הרי ברוך לך שראש הממשלה רואה את הבן שלו, אני מניח, מאתמול, שהוא מהרגע שהוא הגיע. אז זה כאילו לא, דוחי, זה לא שהולכים לעשות יום הולדת במיאמי, זה פשוט השמצה מטומטמת.
אין בעיה, עכשיו בוא נעבור למשהו חשוב יותר, כי אני רוצה לשאול אותך...
לא, רגע, אתה מסכים איתי לניתוח
הזה? קודם כל, אני יודע, אני ראיתי תגובת משרד ראש הממשלה על הלו"ז של הנסיעה, אני לא קראתי את ערד ניר ואת שאר הפרשנים שאומרים את ההיגיון שיש בו, אין היגיון, שאני יכול, אני מדבר איתך על משהו הרבה יותר עמוק מאשר הלו"ז והשעות והקמלה והאינטרסים.
ראש הממשלה לא צריך לפגוש נשיא?
לא, אני חושב שכל יום או דקה שבה ראש הממשלה לא עוסק אך ורק במלחמה ובהחזרת חטופינו, היא דקה שהיא הופכת אותו לאדם פחות מוסרי. עכשיו רגע,
אותך, אני חושב שראש הממשלה צריך
לדאוג... בין אם הוא מדליק נר בקפולסקי קניון הדרים באריזונה, ובין אם הוא עושה את זה בדלת אמותיו, זה לא מעניין.
לא, הוא מגיע לדבר, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו על סף מלחמת עולם,
אנחנו נמצאים בתקופה שבה ראש ממשלה שמצטלם מחוייך בתוך מטוס חדש, בזמן שיש 120 חטופים מהנקים, לא מבין את האירוע.
שתסיים את הגיבי,
בבקשה.
לא,
מה המטרה האמיתית?
כן.
המטרה האמיתית שבנסיעה שלו ובנאום בקונגרס. אמרת חלש,
אני
חזק,
אסביר לך
כאילו,
את
כאילו
מה...
זה מדיד בכלל
אני
הדבר
אסביר
הזה.
לך את מה
בסוף
שאמור...
זה מי יש לו יותר לייקים, אין איזה שום משמעות.
לא, לא. אוקיי. תראה, מכיוון שאתה... אני רוצה לומר לך ככה. אני לא רוצה להתנסה, אוקיי? אז אני אקח את זה למקום. אחת הדמויות הכי משמעותיות בהיסטוריה הציונית, דמות שאגב נתניהו מעריץ אותה, הערצה גדולה, היה אהרון אהרונסון, שהיה ראש הנילי, ובעצם יצר את הקשרים המדיניים, שבסופו של דבר יביאו להצהרת בלפור. נתניהו, ז'בוטינסקי, כל אנשי הציונות המדינית, מבינים שיש דבר אחד שמוביל את העולם. מעבר לערכים כמובן. הדבר המרכזי הוא אינטרסים. אנחנו נמצאים בשעה גדולה להיסטוריה האנושית. אני יודע שזה נשמע כאילו אנחנו מדברים וצחוקים וכולי, אבל אני אומר לך, אנחנו בשעה גדולה, אנחנו על סף מלחמת עולם. מתגבשים כוחות חדשים, גם בארצות הברית, אני אמרתי לך, המפלגה הרפובליקנית משתנה, היא הולכת לאיזה כיוון, לדעתי גם הימין הישראלי הלך לשם, לכיוון הרבה פחות קפיטליזם חזירי, והרבה יותר הסתכלות על כלכלה לאומית ועל המשמעות של כלכלה לאומית. בתוך כל האירוע הזה, ראש הממשלה מגיע ומדבר על דעת הקהל האמריקאית, הוא מגייס את דעת לקהל האמריקאית, זה מה שעשינו תמיד, זה חלק מהעבודה המדינית.
כשהמטרה מהי?
אני לא סיימתי, המטרה מהי? המטרה היא לקבל, קודם כל למשל, גיבוי אמריקאי, המטרה היא להסביר את המטרות המשותפות, תראה, גם בדמוקרטים וגם ברפובליקנים, יש סנטורים שחושבים שארצות הברית, אסור לה להתערב ואסור לה לפזר את כספה, לא סתם.
האמת, אולי נשאל את גדי, ברצינות. בוא נשאל את גדי, הוא מבין בתרבות אמריקאית.
אגב, אני אומר לך משהו, אני אתן לך דוגמה למשהו.
לא, כי אני מגיש, אני לא נגד שהוא ייסע לקונגרס, כלומר, אני חושב שיותר חשוב שהוא יהיה פה, ויחתום על עסקת חטופים.
אבל זה חלק מהעסקת חטופים, זה חלק מהחיזוק של מדינת ישראל.
כן, אבל אתה יודע מה, גם אם יש כזה, הוא לא הצליח לשכנע, לדעתי, רבים, אוקיי, במטרת הנסיעה, ובגלל זה גם חלק מהנסיעה הזאת אפופה בהמון המון ביקורת פוליטית.
אתה מתכוון לתקשורת שהיא תמיד נגדו בהגדרה.
זה לא משנה, זה לא משנה. אני אומר, הציבור, אני, עזוב אותי לאחרים. אני עדיין, וגם לא, אני חייב להגיד, גם אחרי התשובה שלך, לא הצלחתי להבין, למה הוא צריך להיות שם יותר מאשר פה? למה יותר חשוב? דעת הקהל האמריקאית, למה יותר חשוב מאשר שישב מצטי המסע ומתן לחתום על עסקה?
דעת הקהל האמריקאית היא משמעותית, כי אנחנו נמצאים במצב, למשל, יש טענה, יש אירוע, למשל, יש יותר ויותר קולות בארצות הברית. גם של רפובליקנים תומכי ישראל, שאומרים, ישראל, אנחנו לא צריכים לשים את הכסף על ישראל, יש את המספיק כסף, כן? שתקנה את הנשק לבד, אתה יודע, אנחנו מקבלים סיוע חוץ של, השנתי הוא 3.5 מיליארד דולר, ועכשיו קיבלנו יותר, עזוב, גם הפרה רוצה להעניק, העגל רוצה לנהוג, הכל טוב ויפה, אבל הדברים האלה קיימים, אתה חייב לבסס מחדש, והוא אמר את זה, גם את הברית הבי פרטיזן, בין המפלגה, גם עם המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שלנסיעה הזאת יש משמעות, ויש לה גם משמעות לגבי בסופו דבר עסקת שבועים שהולכת ומתקרבת, אנחנו כבר מדברים על זה, אני שומע את זה יותר ויותר, מה ההשלכות הפוליטיות, אבל הנסיעה הזאת בלי שום קשר, היא חשובה מאוד, ואני אומר לך אמיתי, ואני אומר לך את זה, איך נאמר, באהבה, תראה, הטענה שראש הממשלה דחה את הפגישה עם טראמפ לשישי כדי לעשות יום הולדת, זה מטומטם. ראש הממשלה דחה את ה... לא, אבל אם אומרים דבר כזה, והציבור שומע, והציבור משתכנע, שראש הממשלה לא יכול לטוס, זה כמו להגיד לי, זה לא, זה כמו מלטוס מישראל, לאתונה, זה המרחקים.
בוא אני אגיד לך משהו, באמת, אני חושב, מי שראה את התמונות האלה אתמול מהמטוס, לא משנה אם עכשיו הוא יחגוג לבן שלו יום הולדת או לא, אם הוא עשה את זה בשביל זה או לא. אגב, ספק אם בכלל הוא עשה את זה, סיכוי טוב שראייתו עשתה את זה בכלל, כמו שראינו שהיא רצה ללחוץ את הידיים של החטופים לפניו. אני אומר כזה דבר, זה לא משנה, זה חסר תקנה. זה מייאש. חוסר החיבור לאירוע, ובכלל, אתה יודע, אפילו ברמה השיווקית חוסר החיבור.
בסדר, אותי מייאש לשמוע בן אדם שהיה סגן רמטכ"ל כמו יאיר גולן מדבר כמו שהוא מדבר. מייאש.
תשובה מעולה.
אבל אני אומר...
תשובה מעולה.
נכון. אותך זה מייאש, אותי זה מייאש, מה אתה רוצה? אז... הבן אדם, ראש הממשלה של מדינת ישראל, שנמצאת במלחמה, שבנינו לוחמים שם כולם, נמצא נוסע לארצות הברית כדי לגייס, שוב, את הדבר, המשאב הכי משמעותי בדמוקרטיות, את דעת הקהל, ופה במדינת ישראל אומרים, הוא דוחה את הפגישה עם טראמפ כדי לעשות מסיבה לילד שלו. יש את חולים בראש.
עד כדי כך, חוסר האמון והסלידה כלפיו
גדולים. לא, השנאה.
נכון, גם השנאה.
אתם שונאים.
ולמה? אנחנו שונאים אותו? כי הוא מכוער מאוד? כי הוא מזכיר מפלצות מעבר? למה?
כי אתם חולים.
כי אנחנו חולים.
אני אסביר לך משהו.
שלושת רבעי מהציבור הישראלי, מחצית.
אם היה שלושת רבעי מהציבור הישראלי, לא היה מגיע 5,000 איש.
מחצית מהציבור שבחר בו. אבל מה לא?
תראה, אתה מתבסס, תראה, אני באמת זה מצחיק אותי. תראה,
למה זה מצחיק אותך?
כי אנחנו, כי היה בחירות, הוא הביא 64 מנדטים, תודה רבה.
היה בחירות,
פרסומת אחת.
היה בחירות על הפיכה משטרית, היה בחירות על מלחמה, תעשה לי טובה.
גם על זה, גם על המסיכה.
הראל, תעשה לי טובה.
הראל, אתה מחרטט במוח. ראש הממשלה, בבחירות דמוקרטיות, תזכור.
די.
בחירות דמוקרטיות נעשות בקלפי, בסקרים.
דבר המפרסם, בוא
אולי תהיה חנוך דאום.
יצאת קוק. לא יודע מה איתך, אני כבר יודע מה אני רוצה להיות שאני גדול.
מה אתה רוצה להיות?
חנוך דאום.
חנוך דאום. שלום לדוקטור גדי טאוב, אוניברסיטה העברית, שומר סף, הבלוג המצוין באתר מידה, גם הרבה פעמים, וגם חבר. שלום גדי.
שלום
ערן,
שלום דוד.
טוב, אומר לי פה מר ורטיים, שהוא לא מבין את מהות נסיעתו של ראש הממשלה לקונגרס. עכשיו, תנסה להסביר למר ורטיים את חשיבות הנסיעה, ואחר כך נדבר קצת על מה שקורה בארצות הברית, ובכל זאת, אנחנו בסימן שאלה, לא הצלחתי כנראה לענות ולהניח את דעתו.
כן, אז כמובן, החשיבות של הנסיעה היא דרמטית. נתניהו מתנהל במשך כמעט 10 חודשים מול ממשל שמנסה לעצור את המלחמה בלי ניצחון. הממשל הזה התנגד לכניסה הקרקעית, הוא התנגד לכניסה לעיר עזה, הוא התנגד לכניסה לחאן יונס, הוא התנגד לכניסה לרפיח, הוא התנגד להשתלטות על ציר פילדלפי, הוא לא רצה לאפשר לנו להכריע את המלחמה הזאת. עכשיו, בכל מלחמות ישראל, תמיכה של מעצמה זה מה שמאפשר לנהל אותה. אז פה בהתנהלות די מבריקה, מול ממשל פחות או יותר עוין, מסיבות שאפשר, אני מיד אגע בהם, כי זה הצד השני של החשיבות של הביקור, הוא מצליח לעשות מה שבמלחמות אחרות ממשלות ישראל לא הצליחו לעשות. אני מזכיר לכם, ביום כיפור למשל, הממשל האמריקאי פשוט הוריד רגל ועצר אותנו מלנצח את המצרים ואת הסורים ניצחון מוחלט.
כי הוא החליט, הכריח אותנו לתת את הספקה לארמיה השלישית שהייתה נצורה.
כן, כן, קיסינג'ר הנדס את קיסינג'ר וניקסון הנדסו את המצב כפי שהם חישבו, במקרה הזה דרך אגב הם צדקו, שהוא יאפשר אחר כך פשרה.
אבל גדי, השאלה אם זה לא בסוף יכול לפעול כמו בומרנג הדבר הזה, כי כבר אתה רואה עכשיו שגם מהכיוון של טראמפ וגם מהכיוון של קמלה האריס, הקריאות הם להפסיק את המלחמה, כלומר זה כאילו רק הולך לחדד את הפער בין הגישות, נקרא לזה.
אחרי ניצחון אצל בתפיסה של טראמפ ולפני ניצחון בתפיסה של הדמוקרטים, ולכן המשחק הזה שהוא יצטרך לשחק פה, למרות שעיתונות משתפת פעולה ברובה עם הממשל האמריקאי העוין ומכשירה אותו, הוא הצליח בכל זאת בין כל הגורמים האלה, וגם מי שלוחץ אותו מימין וכל הזמן אומר לו שהוא לא מספיק ימני, בתוך כל זה הוא הצליח לשמר את המטרה של המלחמה. המטרה הראשית של המלחמה, אני מזכיר, היא לנצח את החמאס. זו הייתה, הוגדרה המטרה הראשונה, ואין בלתה, שאף אחד לא הציבור הישראלי לא יקבל שום דבר אחר, ושום ראש ממשלה לא יחזיק מעמד אם הוא, אם הוא יסיים את המלחמה לפני זה. עכשיו, הדבר השני החשוב, הוא שהנאום הזה הולך להיות על איראן, ואני כבר אומר לכם שהעיתונות הישראלית, כמו גם חלק גדול מהעיתונות האמריקאית, תגיד, אז מה חדש פה? אז הוא אמר שאיראן זה האויב של כולם. זה לפי דעתי, לפי מה שמסתמן, אני לא יודע מה יהיה בנאום, אבל לפי מה שמסתמן מהצהרותיו הפומביות, הוא הולך להפוך משהו שלנו מובן מאליו, והוא מנוגד ב-180 מעלות למה שרוצה הממשל, לנסות להביא את הממשל לנקודת מבטנו, לא בשכנוע, אלא באמצעות פעולה בדעת הקהל, יחד עם התוצאות ההרסניות של המדיניות של הממשל בשטח. כלומר, הממשל נוהג פה מדיניות שיסודה פייסנות כלפי איראן מתחילת המלחמה הזאת. כשהגיע לכאן הנשיא ביידן, אז הצוות של ראש הממשלה ביקש שתהיה הצהרה משותפת בסוף הביקור שאיראן מאחורי ההתקפה של 7 באוקטובר. האמריקאים הטילו וטו חד משמעי, ויומיים אחרי זה ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, אמר, אין שום עדות משכנעת לזה שאיראן...
רגע, שנייה, הפסקה, ולכן למה צריך להגיד זה כל כך משמעותי? כל הסרברים שהחמאס השתמש בהם כדי מה שאתמול נחשף בעיתון הארץ, ואני חושב שיש דברים איומים ונוראים שעדיין לא פורסמו ונחשפו מבחינת החדירה לישראל, זה ידע איראני, רוסי וסיני, אין את הידע הזה בעזה, אין סרברים כאלה בעזה. די ברור, גם, אגב, האיראנים אמרו את זה לפני שבוע, אמר את זה אחד מראשי האיראנים, הסביר, האירוע בשבעה באוקטובר הוא אירוע מתוכנן שעצר פה את הציר האמריקאי, הודי, סעודי, ישראלי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, גדי, וזה על החשבון נפש שצריכה, תכף נגיע, צריכה לעשות את העיתונות לגבי ממשל ביידן. אתה יודע, אתה, וצריך לתת, להוריד את, לתת לך את הקרדיט, אתה מהחושפים בישראל של סיפור אנטר ביידן וסיפור, וסיפור הלפטופ הנייד שהניו יורק טיימס.
אתה נותן ביושר את הקרדיט.
אני...
צוחק, תמשיך.
הוא בארץ היחידי שדיבר על זה, יותר מזה, צנזרו אותו בארץ.
הוא דיבר על זה אצלנו.
והדברים, לא, רגע, שנייה, לא. אבל גם, איפה זה דומה? באותה מידה שאז אמרו על גדי שהוא קונספירטור, ועל אנשים שתמכו בו, כאילו שאנחנו משוגעים, הנה מתברר שבשנה האחרונה, שבוע לפני העימות, שבוע לפני העימות בין טראמפ לביידן, הניו יורק טיימס, העיתון החשוב בעולם, פרסם כתבה שכל האירועים האלה שביידן ראש פירה לוחץ ידיים לאנשים דמיוניים, זה פייק, זה המצאות של הרפובליקנים.
הניו יורק טיימס פרסם, אני חייב להגיד טעות נוספת, שהוא אמר שביידן לא יפרוש לפני הפגישה עם ביבי, כי הוא לא ייתן לו את התענוג.
אז הנה גדי, גדי, תזכ... הנה, גדי, מה קרה?
תעלו אותו, דוקטור טאוב שוב.
מה קרה? מה, נפל מעקב? רגע.
אולי הוא נעלב.
לא, למה נעלב? למה לא? היינו מאוד... יש תקלה בטלפונים, אז בוא נדבר רגע שנייה.
אז רגע, אז בוא אני אגיד לך, ביקלת חשבון נפש?
חשבון נפש.
קיבלת חשבון נפש, אתה צודק.
הגנתם עליו.
לא, זה לא עניין של הגנה עליו. תראה, בסוף אני לא עיתונאי, אני לא כתב מדיני, ואני מכיר כמה כאלו, והם מתבססים על המקורות שלהם בבית הלבן וכן הלאה. עכשיו, ברור, ברור שכל הת... ברור שבסוף, בסוף, מאוד מאוד קשה.
סתכל לי בעיניים.
לא, 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 רגע, רגע.
Look at my eyes.
רגע.
Look at my eyes, דיוויד. Look at my eyes. ברק רביד קיבל פרס מביידן, ואחרי העימות ירד עליו, כאילו, אתה יודע, בצורה הכי מבחילה
של... רגע, גדי על הקו.
גדי על הקו.
לא, רגע, להגיד.
אבל אם תרשו לי, כי זה הנקודות הם הן קשורות זו בזו, אתם שומעים אותי?
כן.
הנקודות קשורות זו בזו. אנחנו נמצאים בצומת מאוד מאוד חשוב. הממשל האמריקאי והעיתונות, מקלת העיתונות, מרמים את הציבור האמריקאי, לא רק לגבי מצבו של הנשיא, אלא גם לגבי מדיניות המזרח התיכון של ארצות הברית עצמה. הם מציגים את עצמם כחברים של ישראל, בזמן שמה שהם עשו פה, ואין לי זמן למנות את שורת הצעדים אלה עובדות. זה לא דעה, זה לא פרשנות.
לא, אבל גם עובדות, אבל גדי, אם מדברים על עובדות, אז גם עובדות שביידן הגיע לכאן שבוע אחרי תחילת המלחמה, עובדות שהוא נתן כאן הספקת נשק בתקציב שלא היה כמותו, עובדות שהבינו זאת מטוסים.
לא, רגע, רגע, אם לא היה כמותו, הוא עשה פה, הוא עיכב את הנשק. יש לו, הוא צריך מרחב תמרון, ואני לא אומר שכל מה שהוא עשה פה הוא עוין לישראל, כי העוינות לישראל היא לא המטרה. המטרה היא בסדר חדש במזרח התיכון, שארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם איראן להסדיר את הדבר הזה מעל ראשנו. זאת סכנה קיומית לישראל. הם פתחו לה את ברזי הכסף מהרגע שהם הגיעו, ואנחנו רואים את ההתעצמות שלה בכל המזרח התיכון. ועכשיו גם התקיפה הישראלית בתימן הראתה כמה הצגות שהם עושים, נכון, כאילו הם תוקפים את נכון. החותים, זה בדיחה. אז מה שהם עושים, הם גם לא נגעו באף שער ראשו של אף איראני. אף איראני. אנחנו הרגנו איראנים ממשמרות המהפכה בדמשק. הם לא נגעו באף איראני והם מאותתים לאיראן. הם קוראים לזה דה-אסקלציה ו-regional integration. הם מאותתים לאיראן, אנחנו נגיע איתכם להסכמה. זאת המחלוקת שלהם עם הרפובליקנים. השאלה היא האם צריך לפייס את איראן או צריך להרתיע את איראן. הם בצד של לפייס את איראן. אז כשהוא הגיע לכאן הנשיא ביידן, הוא אסר עלינו.
נכון.
הוא אסר עלינו להגיד שאיראן מעורבת, הוא אסר לנו לתקוף את חיזבאללה, כי מרגע שתתחיל מלחמה קרקעית עם חיזבאללה, regional integration מתמוטט. עכשיו, יכול להיות שהנקודה הזאת קרובה, ואם אני מבין נכון את מה שנתניהו הולך לעשות בקונגרס, זה להגיד, רבותיי, ישראל ניצבת בחזית המלחמה של כולנו, כל המדינות המערביות, נגד איראן ובנות בריתה. זה הדבר שצריך לגבש, והתקווה היא שהמדיניות האמריקאית תשתנה. מה שהמהלך שנתניהו עושה, אולי בצירוף עם העובדה שהמדיניות הזאת הולכת ומתמוטטת בכל המזרח התיכון, אולי יכול לקרב את האמריקאים צעד לכיוון מדיניות שתבלום את איראן, ואם לא, לפחות לגרום לזה שיהיה להם לא נוח להגביל אותנו במלחמה שלנו עם איראן, אחרי שהם אפשרו לאיראן לתקוף אותנו ולא גבו ממנה שום מחיר, רק הגנה. הם חשבו שיוכל, והם אמרו שזה ניצחון, כן? הם אומרים לנו בעצם, אתם תלחמו עם מגן ובלי חרב במזרח התיכון. זה מה שהם אומרים, ואנחנו לא יכולים לקבל את זה. עכשיו, לא צריך לריב איתם, לא צריך להביא, אפשר, אפשר, אני, לפי דעתי, הוא עושה להם גם סוג של הקש בגד, כי אם הדבר הזה יחמיר, ראש ממשלת ישראל יכול לגרום צרות גדולות מאוד לממשל אמריקאי, אם הוא יתחיל להגיד, אתם מפייסים את איראן ערב בחירות.
רגע, אבל אני רוצה רגע להבין, גדי, כי כאילו הטון שבו אתה מדבר, וגם הדברים שאתה אומר, הם דברים שכאילו קל לחשוב בטעות, מי שלא מכיר את יחסי הכוחות, שיש כאן שני כוחות שווים, שרבים על אינטרסים. אנחנו, אתה אומר, לא לריב איתם. אנחנו צריכים אותם יותר, אני חושב, אלא אם כן אני לא מספיק מגלומן, קצת יותר ממה שהם צריכים אותנו. יכול להיות שאני טועה, אגב, אני לא ציני. יכול להיות שאני טועה.
אתה שוכח את התורמים, את הכל, את האינטרסים.
בסדר, רגע, לא...
אז אמרת, בואו,
כן. פותח לדיון. ואני אומר, יכול להיות שבלי אפילו, אתה יודע, הפסיכולוגיה של הדוד האמריקאי שעומד מאחורינו, לא היינו פה כבר בכלל, היינו באמת עם חרבות.
אני מזכיר לך שאתה אמרת את זה, הסיוע האמריקאי לישראל הוא אירוע יחסית חדש. הוא מתחיל רק אחרי מלחמת יום כיפור,
אחרי עזרה. לא, אבל לא הסיוע, הידיעה של האויב שיש מאחורינו מעצמה.
אבל בסדר, אבל...
חשוב מאוד, הברית הזאת היא חשובה ביותר, ואף אחד לא מטיל בזה ספק, אבל זה לא הופך אותנו למדינה וסלית. עכשיו, אם הממשל האמריקאי ממש פונה נגדנו, וכאן יש פגיעה באינטרס הקיומי שלנו, הרי מה שהם מנסים לעשות זה להימנע מלהיגרר למלחמה במזרח התיכון. אפשר א' להזהיר אותם שהם עושים טעות, כי ככל שהם מפייסים את איראן...
אבל מה שאתה אומר הוא סתירה.
הם סתירה. לא, 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 לא. דוד, העולם הוא לא כזה פשוט. נכון. זה שאנחנו יותר חלשים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנע.
לא, זה חשיבות. אבל גדי, הסתירה היא בזה שאתה בא ואומר, הם פוגעים באינטרס קיומי שלנו. אבל אתה אומר באותה נשימה שהם גם צריכים אותנו, ואני לא מבין כמה הם בעצם צריכים אותנו.
לא, אז אני יכול לענות לך משהו. א', הם צריכים אותנו, אנחנו המאחז, וכל אירופה גם מדבר, אנחנו המאחז, וזה גם מה שיגיד ראש הממשלה נתניהו. אם אין ישראל, איראן משתלטת על המזרח התיכון, וסין משתלטת על המזרח התיכון, למשל. עכשיו, מישהו כותב לי, קצין בכיר בצהל, תגיד לפיפס הזה שמשדר לך שהממשל האמריקאי מעכב תחמושת, המפלגה הדמוקרטית מקצינה שמאלה והופכת פרו-פלסטינית, ולזה הוא נוסע לשאלת הגיבוי המוסרי מהציבור האמריקאי, יש חשיבות עליונה. ויש לזה השפעה גם במפלגה הדמוקרטית, גם בגלל תורמים, שביל אקמן, אחד התורמים הגדולים ביותר של המפלגה הדמוקרטית, מחליף צעד, שמר צוקרברג מפייסבוק, שאגב אתמול הציגו את ה... עוד לא הגיע לארץ, את המודל AI.
גדי על הקו.
שנייה, אני אתן לו, אני אתן לו. לא, אני רק אומר לך, אני רוצה קצת להכניס ידע. מרק צוקרברג אומר על טראמפ bad ass, ולא אומר שהוא תומך במפלגה הדמוקרטית, זה אומר שאנשים מבועלים ממה שקורה. גדי, אני רוצה לשאול אותך אבל משהו אחר. רגע נעבור, אני רוצה משהו ברמה, התחלנו לדבר ואז נפלת מהקו. אתה, ועוד פעם, הקרדיט שלך, היחידי בישראל שסיפר את הסיפורים על ביידן, על אנטר, על מצב...
גם קאולין גליק.
וגם קאולין גליק. ואני נתתי לכם במה. נתתי, לפחות נתתי במה לדבר הזה, מודה שזה לא דבר שאני בקיא בו ב-10% ממה שאתם בקיאים. אבל תראה מה זה, זה כאילו שידור חוזר, הרי שבוע אמרתי את זה לדוד, שבוע לפני האימות בין טראמפ לביידן, הניו יורק טיימס אמר שזה פייק, כל הלחיצות ידיים דמיוניות. גם בארץ זה אותו דבר? אותה גישה? אותה שקרים?
אני חושב שאפשר להבחן בעקבות חוקר תקשורת לא מאוד ידוע בשם אנדרי מיר, שאמר שהעיתונות עברה לעידן פוסט-ג'ורנליסטי, ובזה הוא מתכוון לזה שהאקטיביזם השתלט לגמרי על העיתונות. כשרביב דרוקר משדר בערוץ 13 ומאחוריו מסך ענק וכתוב עליו צאו לרחובות, אז זה לא... זה לא עיתונות, זה משהו אחר. עכשיו, מרגע מסוים, אני ואתה הראל דיברנו על זה אין סוף, אבל על רקע, ברגע שיש לך תפיסה פוסט-מודרנית, שאין דבר כזה עובדות, אלא רק נרטיבים, ומצד שני יש לך ביטחון מוסרי מוחלט, הדבר הזה הופך לרשות לשקר. וכמות השקרים, שתראה, בעיניי האירוע העיתונאי של המאה ה-21 עד כה, זה הפתרת המחשב של אנטר ביידן. זה כי המחשב של אנטר ביידן, בניגוד למה שאומרים עליו, ג'ו ביידן זה אחד הנשיאים המושחתים ביותר בתולדות ארצות הברית. עשו פה רעש מאומה מקשר שלו לטראמפים הרוסים. משפחת ביידן קיבלה 6 מיליון דולר מ-CFC. זאת חברת קש של המודיעין הסיני. הבן של ביידן קיבל קו אשרה יחד עם החברה שלו ושל הבן של קרי, היינץ. הם קיבלו קו אשראי של 1.5 מיליארד דולר מהבנק של סין. זה מוסד של המפלגה הקומוניסטית. והדבר הזה עבר בשקט בעיתונות. עכשיו, את זה ידעו לפני הלפטופ. וכשהגיע הלפטופ, עמדו מוכנים, דרך אגב, טוני בלינקן ארגן את השקר הזה, עמדו מוכנים כל חבורת השטאפ הרוסי שהמציאו את השטאפ הרוסי לטראמפ, אנשים כמו ג'ון ברנן, ראש ה-CIA.
אנחנו אחי לא נוכל להיכנס לכל זה, אבל הסיפור,
אבל הם עמדו מוכנים עם השקר להגיד שהלפטופ הוא דיסאינפורמציה.
אבל היותר חמור, אגב, מעבר לדיפ סטייט שעשה את זה, מה שהכי חמור היה הצנזור של הרשתות שאנחנו יודעים עכשיו. אבל אנחנו כבר בקיצור, גדי, שבוע הבא נמשיך לדבר, נפגש, אוהב אותך, להתראות.
תודה גדי.
נעמתם לי מאוד, תודה רבה.
גם לנו נעמת, גם אתה נעים לי היום דוד, אתה נעים.
כשאני שותק אני תמיד נעים לך.
זה כי אתה יפה, יפה ושותקת, גם מופה. נצא לפרסומות. טוב, הייתה לנו שיחה מאוד משמעותית פה על אירועים פילוסופיים קשים ומזיקים.
אראל חובב ברז.
תשמע, תאמין לי, אני הייתי צריך לצלול... אנשים לא מבינים שאני... כמה שאני מחבב אותך, זה הבעיה.
הם באמת לא מבינים, כנראה ששוב הבעיה אצלם.
הבעיה אצלך. טוב, תשמע, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו אני מאוד אוהב אותו, אני חייב לומר את זה, לחבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית. שלום חבר הכנסת כהן.
שלום לכם.
ומעכשיו אני אהיה קשה איתך מאוד.
קשה מאוד לא לאהוב את דוד.
כן, דוד מתוק, דוד איש מתוק מאוד.
כן.
ואיראל יודע על מה הוא מדבר.
הנה, אז הוא ישר מכניס, אתה מבין, אתה מבין?
מה הבעיה? לא
הבנתי. טוב, שנייה.
זכה, תקצב, אתה חוזר פעם שלישית על השקר הזה, ואנשים עוד יאמינו. אני צעיר בשמונה שנים מאיראל, כן.
אוקיי, אז עדיין זקן.
כן.
אלמוג, תקשיב, מדברים ככל הנראה על עסקה שעומדת לקרום אור וגידים, ויש תהייה. מה קורה לממשלה הזאת, אם כאילו לפי מה שאנחנו שומעים, גם אתם, גם הציונות הדתית צריך להגיד, לא, האם תוכלו לחיות עם עסקה, ולו עסקה זמנית?
אחיל הנשק נמצא כרגע ברצועת עזה, רני גבילי, שהוא גיבור ישראל, קפץ בשביעי באוקטובר מהבית שלו, עם כתף פרוקה, לחם, הרג עשרות מחבלים ונחטף לרצועת עזה. אין מי שרוצה להחזיר אותו יותר ממני. ולכן בנושא עסקאות, בנושא של שבועים ונעדרים ומב"ם, בנושאים שאינני מדבר עליהם בתקשורת, אני סומך על ראש הממשלה שהוא ידע להציב את הגבולות גזרה הברורים כדי שננצח במלחמה הזו.
אתה יודע, אבל אני בכל זאת חייב לשאול אותך, כי זה ייראה מגוחך, ובכל זאת, ואם הולכים לעסקה, האם הממשלה תישאר, או שבעצם אנחנו כאילו, אתה יודע, שב פה דוד, הוא מחכה עם סטופר, הם רוצים שהממשלה הזאת טיפול, רוצים לחזור לשלטון, מה יקרה? האם יש עסקה שהעוצמה היהודית יודעת לחיות איתה?
אני לא יודע, אתם מוזמנים לשאול את יו"ר המפלגה, אני לא זה שמקבל החלטות, אבל אני כן יודע לומר...
אלמוג, כן, סיים, סליחה.
אני כן יודע לומר שבסוף העסקה חייבת להיות עסקה אחראית, כי בסוף אם המרצחים ייצאו החוצה ויחזרו לשחוט ילדים, אז מועילו חכמים בתקנתם.
אני אגיד לך משהו, כמי שלא חובב בלשון המעטה את הממשלה, אז אני רוצה לשאול אותך, כי הרי כל הזמן מעלה פה חברים, ועושים שיח אוהבים, ואני רוצה רגע להבין ברצינות
שנייה את האמת.
אני אגיד לך מה הרושם שאני מקבל. נכון, אבל אני רוצה שנייה להבין רגע את ההיגיון מאחורי הזה, כי אני מרגיש שאתם כל פעם בעצם מאפשרים לראש הממשלה, נותנים לו בעצם סולם כדי שתוכלו אחרי זה אתם לרדת מהעץ. מה זאת אומרת? בהתחלה זה היה מתנגדים לעסקה. אחרי זה היה מתנגדים לעסקה מופקרת. זאת אומרת, אם כי העסקה לא מופקרת, זה בסדר. אחר כך עשינו רדוקציה, רדנו כבר לעסקה לא מופקרת שלא תכלול יותר מכך וכך, שתכלול, סליחה, מאות מרצחים, זאת אומרת שפחות מ-100 מרצחים מותר. כל פעם ירדתם בשפה, יכול להיות שאתם מכינים את הקרקע לזה שפשוט לא תפרקו את הממשלה? תגיד, יכול להיות, גם זאת תשובה.
תשמע דוד, השאלה שלך היא מצוינת, הבעיה היא שאני חג זוטר, באמת, כל כך פשוט, אפילו לא נמצא בצומת קבלת ההחלטות, אני סך הכל אדם פשוט מאופקים, אני לא יודע לענות לך על השאלות המאוד משמעותיות שאתה שואל, והחשובות שאתה שואל אותן. אתה מוזמן לשאול, יש לך את המספר טלפון של דובר המפלגה?
מתחמק, חבר כנה, אחי, אתה לא לוקח אפילו אחריות. איך תצביע? יש אצלכם, אתה לא חלק
מקבלת ההחלטות.
אז בוא נשאל אחרת, בוא נשאל אחרת, מתקבלות החלטות במפלגה שלך להצביע בעד העסקה הזאת, או להימנע, או לא להפיל, או להימנע ולא להפיל את הממשלה ולהישאר בה, אתה חלק מההצבעה הזאת? אתה תומך בה?
שיהיה לי נתונים מולי, אני מבטיח להביא לך תשובה.
הבנתי, יש ממשלה ויש עסקה.
לא, אני אשאל אותך,
דוד, גם אני לא יודע מה העסקה. גם אני לא יודע. תשמע, אתמול ראיינתי את את רדיכטי.
זה צוות המסע ומתן. כן. אין מתווה כרגע. אין מתווה.
טוב, אז בוא נדבר על מה שכן יש.
זה מדהים, הייתי בטוח שיש לכם אידיאולוגיה, אני חייב להגיד, הייתי בטוח שיש לכם אידיאולוגיה.
הוא מחמם אותך, הוא סתם מחמם אותך.
תראה, אל תנותן לו שיעור, קבל מהראל שיעורים, תגיע לאן שהוא הגיע, רחוק מאוד. עכשיו תשמע רגע, אני אגיד לך, אלמוג, ברצינות, הייתי בטוח, באמת, אני אומר את זה אפילו בהערכה מסוימת, שיש לכם אידיאולוגיה אמיתית, נגד שחרור, מחבלים, נקודה. לא משנה עבור מה, גם מתוך ראייה ביטחונית,
יש לו אבל גם ראייה של חיבור לעם ישראל וערבות הדדית.
ואתם בסוף רוצים את הזהות היהודית ואת הג'ובים ואת הפוסט, ככה זה נראה. ככה זה נראה שבסוף חשוב לכם יותר השלטון מהאידיאולוגיה.
אני חושב שאתה הולך פה, אתה קצת מזכיר לי את מפקדי הצבא, אתה הולך ישר לשנגים מלאכי, אני
שוב. זה לא רציני, אלמוג.
איזה תשובה, ראית את התחקיר בבארי? זה קלאסי שין
גימל. לא, זה בוודאות, אז רגע, אז בוא נתקדם, באמת, כי אני רואה שאנחנו נכנסים פה ללופ. בוא נלך קודם כל לשני דברים. קודם כל יש הצעת חוק מאוד מאוד מעניינת, שקשורה באמת בעמדה לדין של אנשים שהשתתפו בשבעה באוקטובר, ודבר שני, בשורה לתושבי אופקים. איפה אתה רוצה להתחיל?
בוא נתחיל בהצעת חוק, אחרי ששבוע שעבר הצבענו בקריאה ראשונה במליאה על חוק גירוש משפחות מחבלים, בשבוע בעצם הגשתי הצעת חוק שמהותה היא הגנה משפטית למי שלחם, אני שם בגלל שהמילה לחם, בשביעי שמיני באוקטובר, אני חש שמישהו מנסה לחפש קורבן, והיחס לאנשים הללו שמדובר אותנו, מימין ומשמאל, תל אביב, פריפריה, כפר, קיבוץ, כולם קפצו והצילו חיים בזמן שכולם, שרוב האנשים רצו לכיוון צפון, הם נכנסו לתוך האש דרומה, אני חושב שמן הראוי שניתן להם מטריה את ההגנה המשפטית.
וזה, אני מניח שיש לכם חוות דעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, או בכלל, זה, אני באמת שאני מאוד מאוד בעד, השאלה אם זה, החוק, אם זה עובר בגץ, אם זה
החוק
בגיץ.
עדיין בחיתוליו, החוק עדיין בחיתוליו, ואני חושב שבסוף המטלה שלנו כמחוקקים ומשרתי ציבור, הוא להביא את, את העמוד מידה המוסריות,
אבל אני מניח שיש, אלמוג, אבל אני מניח, רגע, שנייה, אחי. אני מסכים, הכל טוב ומוסרי והכל ערכי, אבל צריך גם רקע משפטי. יש העבודה על החוק, כלומר, התבססה על עבודה משפטית, כלומר, התייעצתם, יש לכם משפטנים שבנו את החוק הזה, כלומר, הוא מבוסס על אדנים שהוא יוכל לעבור מבחן בגץ?
עבודה על החוק התבססה ביחד עם משפטנים, אבל לא עם מישהו שקשור בבגץ. בגץ הוא לא שיקול בעיניי, הוא לא שיקול בשבילי. אם הם יחשבו לפסול לי את החוק, אני אגיע ואומר את דבריי בצורה נחרצת.
אבל אני רוצה רגע לרדת מהקומה הזאת של החוק ולדבר איתך פנים אל פנים, שתגיד לי את האמת שלך. עזוב שנייה מה יעבור ומה לא יעבור בגץ. לוחם ישראלי מגיע, יש מחבל כפות.
נוח באנס.
לא משנה, רוצח. מחבל רוצח המונים, כפות, והוא יורה בו. הוא צריך לעמוד למי? הוא צריך או לא? זאת השאלה.
אם הוא צריך להמשיך ולהילחם ולהציל חיים, ברור שהוא צריך לעשות לו וידוא הריגה ולהמשיך להציל חיים ולהילחם.
לא, הוא כפות.
מה? הוא כפות. ומי ישמור עליו?
למי יעבירו אותו לחקירות? מי יחקור אותו באותו יום? מי יחקור אותו?
היה צבא באותו... תראה, אני אגיד לך משהו. אני אגיד משהו מאוד מאוד פשוט. אני אתן לך את הרציונל, אלמוג. בשביעי לאוקטובר במדינת ישראל לא היה צבא. לא היה כוח מגן. היה לוחמים.
לא, קיבלתי את התשובה, אין בעיה.
אגב, גם אני חושב, זה לא נכון לכל דבר.
אני לא מתווכח
איתה.
אני אומר, קיבלתי את התשובה.
אגב, אותו דבר היה צריך גם לעשות לגבי הנוחבות. כלומר, לקבוע שכל מי שנכנס לישראל בשבעה באוקטובר, הוא כמו נאצי ועוזריהם, ולחוקק...
אבל גם נאצים ועוזריהם, אתה לא לוקח כשהם כפותים ורוצח אותם.
לא,
גם אם אתה חושב שצריך... עונש מוות בחוק הוא לא עונש מוות שאומר שכל אחד יכול לבוא ולראות.
ברשותכם חברים, אני רק רוצה לדייק. דיברתי על סיטואציה של לחימה. בסיטואציה של לחימה, הטול, שאני לימדתי את הלוחמים שלי, שמסיימים את האירוע בבידון נטרול וממשיכים להציל חיים, לשם זה הגענו. בסוף, בזמן הלחימה, כאשר מתבצע רצח, אונס, שחיטה, ביטור, שריפת משפחות חיות כפותות, אתה לא חושב להביא אותו לחקירות. אתה חושב על זה שאתה צריך לרוץ קדימה ולהמשיך להציל את האנשים הללו. זה הטול, ככה זה עובד.
לא, תפסת כבר אותו, קפטת אותו.
אבל לא היה למי תיתן אותו, מה תשים אותו?
קשרת אותו לעץ כמו כלב.
ישחררו אותו מחבלים אחרים.
קשרת אותו כמו כלב. אתה חושב זה לא מספיק, צריך לבוא ולדפוק לו כדור בראש. רגע, אני רוצה לשמוע, לדפוק לו כדור בראש, זה מה שאתה אומר. אני לא אומר שאני נגד, אני שואל, זה מה שאתה אומר.
זה המהות של דבריי, שאני ואתה והראל כרגע תחת הפלורוסנטים במזוג, מנסים לשפוט את מי שהיה באותו יום. אני טוען שזה לא שפיט, מפני שבאותו יום, מי שלא ראה בעיניו את מה שעברנו שם, את הקטאוס, הפשעים נגד האנושות שקרו שם, זה היה מטורף, וכאילו, הנה, אתן לכם דוגמה ממני. הם הרגו את הזקנים שרצו למגוניות, אתם חושבים שהם רק הראו להם בפלא גוף עליון? חבר'ה, המוח שלהם היה שפוך שם על המדרגות, כי מישהו וידע להם עם 7.62 על הראש. לכן אני אומר שהמצב הזה הוא לא שפיט. הוא לא שפיט, חבר'ה, אין מה לעשות.
אני מסכים, אתה יודע, נגיע יותר, אנשים ראו, באמת, ראו דברים מזעזעים שם, בשטח עצמו, והמרחק בין הקרב לבין המציאות הוא עצום, וצריך להתחשב בזה. עכשיו, שאלה לגבי אופקים.
אני אגב מסכים איתך.
תודה. יפה.
לא, במושג צריך להתחשב בזה, אני לא אומר שזה הגיים, שזה השיקול, שכל מי, שגם אם בן אדם
זה, בן אדם שהגיע מבחוץ, לא נלחם זה, תפס לי, הרב במישהו, הרג אותו
כזה. יפה, אבל זה אני מסכים איתך.
אבל גם כן, עדיין, אנחנו מדברים פה על כל מי שנתפס.
אבל הבעיה החקיקתית באירוע הזה היא שאתה לא יכול לגדר אותו רק לאירועי
השבא. לא, אז לא נכון, הוא יכול לסגור את היום.
הבעיה שלי גם באירוע האחרון של שניים האלה, שנחשדו ברצח בנוח, שלא היה ראיות. לא היה ראיות, נכון. הייתה איזושהי הודעת התרברבות. אנחנו על פי דיני הראיות עובדים, לא על פי דיני התחושות.
בדיוק. טוב, אבל בוא...
ולכן זה מצאתי חוטט.
יפה, עכשיו לסיפור... לסיפור אופקים. אופקים עד היום לא עלתה על מפת הפיצויים של, של מדינת ישראל?
נכון, פאול עצום.
משה וחרפה.
פאול עצום בעיניי, גיבורי העיר שלי, שיצאו והגנו על העיר והצילו חיים. אני מקווה שהיום זה כבר ישתנה. אנחנו ניתן בשורה מאוד משמעותית. מתווה מאוד משמעותי שייתן רק את החיבוק ואת ההוקרה תודה לאנשים האלה.
אבל למה היא לא עלתה בעצם?
כי נפלנו בין הכיסאות בנושאים טכניים. חשוב לי רק לומר גילוי נאות, אני תושב העיר, אני לא מתכוון לקבל שום דבר, אני כבר מוכר כנפגע פעולות איבה, אבל נפלנו בין הכיסאות מבחינה טכנית, כי אנחנו לא אפס עד שבע, ולא פוננו
בהחלטה. זה לא בגלל איזה אפליה, נכון? זה היה פשוט טכני.
טכני, שיוצר אפליה.
יופי, טוב מאוד שסגרת את האירוע הזה. אלמוג כהן, תודה רבה
תודה
לך.
תודה, אלמוג.
תודה.
תודה, שמחתי להתארח אצלכם.
תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדור... דוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט מנהלי, פרשן משפטי, אולפן ויינט. בוא תוביל את הרעיון, דוד, בבקשה.
טוב, אנחנו רוצים לדבר... אהלן, בוקר טוב, מתן. אנחנו רוצים לדבר על לקראת בגץ חדשות 13 וארגון העיתונאים, שהגישו נגד מינוי המנכ״לית הטריה יוליה שמאלוב-ברקוביץ'. מחר עומד להיות הדיון, לא יודעים מחר תתקבל החלטה, יש סיכוי שכן, אנחנו כן יודעים אבל, שבית המשפט לא דחה את העתירה הזאת על הסף, ואנחנו שומעים כל מיני הערכות, אני רק אגיד מה שתי האפשרויות שיש, ואז אני רוצה רגע לשאול אותך מה אתה חושב שיכול להיות, והאם. האפשרות האחת היא שבגץ בעצם יקבל את העתירה של העובדים, ואז בעצם יש כאן תקדים, לא בלתי בעייתי, של התערבות בגוף תקשורת שהוא חצי פרטי, חצי ציבורי נקרא לזה, ויגיד, המינוי הזה לא תקין, יש אלף ואחת סיבות שהמינוי הזה לא תקין, ארגון העיתונאים מצביע עליהם, בצדק, והסיכוי שבגץ יקבל, אבל אז גם תהיה לזה משמעות רחבת היקף לגבי עתיד הענף, ועתיד, נקרא לזה פוליטיזציה בענף.
שאלה ארוכה.
סליחה, רגע, לא, אני לא, רק מסביר את הרקע, למי שלא מכיר, לא כולם מכירים את הברנג'ה הזאת. האפשרות השנייה היא שבגץ לא יקבל ואז ישיר את המצב כמו שהוא, מה שייצור משבר בחדשות 10 וגם כן בחדשות 13 סליחה, וגם כן התפשטות של הדבר הזה והקרנה לעבר כל הענף. ואפשרות השלישית זה שהוא לא יקבל אותה, אבל ייתן איזושהי הערה שנוגעת לאתיקה ולאופן שבו זה קרה. יש אולי, עכשיו השאלה שלי אליך היא קודם כל האם אולי יש עוד אפשרויות שפספסתי.
זה יכול כמובן לקבל, אפשר בכל מיני דרכים, אפשר לקבל את העתירה בכך שהמינוי יתבטל, אפשר לקבל את העתירה וכך שזה יוחזר לדיון, שזה לדעתי אולי סיכוי יותר סביר, שזה לא ייפסל, אלא יגידו שההליך לא היה תקין. אבל אני באמת רוצה להתייחס להערה הראשונה שלך, וטיפה אולי טיפה בצד האקדמי, או בצד של השלכות הרוחב, כי הסוגיה הפרטנית, אני לא נכנס אליה, לא יודע מי צודק, לא צודק.
לא, אני אוסיף, כן.
אני חושב שיש פה סכנה. אני חייב להגיד, בתור מי שאני מתעסק...
סכנה אם העתירה תתקבל.
כן, אני אגיד לך למשל למה, אם העתירה תתקבל, אני יכול לעתור לצורך העניין שנייה, אני אשאל אותו אם זה נכון, אני יכול לעתור, נגיד גם כן לבגץ ולדרוש, שבחדשות 12 יהיה איזון פוליטי בין הכתבים, שלא יכול להיות רק עמית סגל אחד.
אתה בדיוק הצבעת על הנקודה שאני טוען שזה יכול להיות חרף קריפיות. לפעמים, זה בדיוק ה-hard cases makes bad law, זה נועד. זאת אומרת, אתה בא לזה מקרה נקודתי, שאתה טוען שזה אולי איזה שהוא מקרה קיצוני, אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים, אבל עכשיו מהפן המשפטי, הרי תיווצר הלכה, למעשה באים ואומרים, שכללי המשפט הציבורי, כללי המשפט המנהלי, חלים על פעולה של כלי תקשורת פרטי. ואז לכן, כפי שאמרת, מחר בבוקר, בוא נעתור לבגץ על החלטה של דירקטוריון חדשות 12 לשדר, לשנות את לוח השידורים.
כן, אבל מתן, כאן צריך להגיד ביושר, שהרי לא מדובר כאן בגוף פרטי נטו, זה לא חברת אינטל, או אני לא יודע מה, חברת מפעלי נייר חדרה, זה מדובר בחברה שהיא בהגדרה שלה, מה שנקרא כמעט דו-מהותית, זאת אומרת, היא חברה שבעצם יש בה משקפי ציבור, נציגי ציבור בדירקטוריון, ורגע, ויש גם טענה לניגוד עניינים לכאורה.
אבל הטענה תעמור, כן.
אתה נגעת בדיוק בנקודה. אם יש ניגוד עניינים, זה פסול, אסור ניגוד עניינים גם בחברה פרטית. בסדר, אסור בניגוד עניינים. בוא נעשה רגע את זה בצד. את הטענה הניגודיים. אתה נגעת בדיוק בנקודה של דו-מהותי. עד היום אין פסיקה שאומרת שגוף תקשורת, גם לא הגופי תקשורת שפועלים ברישיון, כן? הם גוף דו-מהותי. היה מי שפעם רצה, מי שאגב היה, זה אהרון ברק, שהיה לו מאמר ידוע שאמר שצריך להכיל על כל התקשורת את כללי הדו-מהותיות, ודווקא גם קרמניצר וגם זמיר וכל הכותבים אמרו, צריך מאוד להיזהר. כי בסוף זה יכול להיות חרב קליפיות של פגיעה בחופש העיתונות. כי ברגע שאתה קובע שזה קדום מהותי, אתה מזמין את בגץ להתערב בתקשורת.
אבל לא תמיד הוא איתה, אבל השאלה, אתה יודע מה אני אגיד לך מתן, אני אגיד לך מה, לתחושתי, בגץ, וזה חלק מהסיפור שלנו כאן, ואתה מבין מה אני אומר לך, בגץ תמיד התייחס לצד אחד והתערב לטובתו, בנגיד בעניין פרטי, אבל בערוץ 7, במקומות אחרים, בדרישות של צד אחר, אתה יודע, ולו לפריות תקשורתית, לא נקבל את הסעד הזה, רק מה, אם עכשיו בגץ, אני אומר
אמיתי, ממש לא נכון, אפילו תראה את בגץ גלי צהל שהיה פה,
מה הקשר בגץ גלי צהל?
בגץ בגץ בדרך כלל...
אדוני,
בוא נשאל את המומחה, בגץ בדרך כלל
לדעתי
שמרן,
אבל
שמרן מאוד לא, בכל מה שקשור להתערבות בסוגיות תקשורתיות. לדעתי
ההחלטה גם הפעם הזאת, הוא יהיה שמרן. ההחלטה הזאת בכלל לדון בזה, זו החלטה מאוד לא שמרנית, ואני אגיד לך, למשל שאני פוטרתי, אני וקלמן הופסקה התוכנית שלנו בתאגיד, אני לא הלכתי לבגץ על רקע פוליטי, אני הלכתי לבית הדין לעבודה על רקע המקצועי ואיך שהודיעו לי, כי ידעתי שאין לי סיכוי לבוא להגיד, הוציאו אותי על רקע פוליטי, למרות שדי ברור שהיינו התוכנית הכי ימנית בתאגיד, נכון?
סדרה להם נימוק של רייטינג.
לא, אוקיי, אז אפשר לבוא...
אתה בדיוק, תראה, אתה נגעתם, זה לא שגופי התקשורת אין להם ממשק או מגע עם עולם המשפט, ברור שיש או אם זה דיני עבודה, או אם זה דיני לשון הרע, או אם זה פגיעה בפרטיות. הדינים הרגילים שחלים בעצם על כל גוף, ושם יש את האיזונים. לדוגמה, בדיני לשון הרע, אנחנו מכירים כולנו את פסק הדין של אילנה דיין, והגנה של עיתונות אחראית וכו'. פה אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה. פה אנחנו באים ואומרים שלמעשה, האיזונים של משפט ציבורי, של סבירות, של מידתיות, של הליכים תקינים, חלים על גופי התקשורת. ובסוף אני שואל, תראה, זה נכון שזה גוף שפועל מכוח רישיון, אבל בוא נאמר את האמת, מה ההבדל הגדול בין חדשות 13 היום, או ל-I24, או לאיזה אפליקציה היום של אתר, כאילו, העיתונות כביכול...
לא, אבל מתן, אתה מתעלם, אבל הטענה המרכזית שלהם, או אחת הטענות המרכזיות שלכם, היא טענת ניגוד שלהם, היא טענת ניגוד העניינים, ואתה כאילו הופך את זה לזה פרט שולי, אבל תראה, אם הם יצליחו להוכיח, אגב, אני לא חושב שהם יצליחו, אבל אם הם יצליחו להוכיח שהייתה כאן יד, רגע, שנייה, מתן, אם הם יצליחו להוכיח שהייתה כאן יד רוחצת יד, זה משהו שבית משפט אוטומטית יכול לבסס עליו קבלה של העתירה.
אני אומר, רגע, שיהיה ברור, ניגוד עניינים, אם היה, אוקיי, אסור, בטח בחדשות 13, וגם בחברה פרטית אסור לניגודי עניינים. ניגודי עניינים זה כלל שחוצה גזרים. אם הדירקטורים פעלו באיזשהו ניגוד עניינים, זה גם בזה אסור, אין בכלל שאלה. מזה,
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה אחרת, רגע, למה לעצור בזה? מחר בגץ יכריע שהוא מתעסק באירוע הפרטי של ערוץ 13 ובהחלטת הדירקטוריון, מחר אני, התור, יביא את העורך דין שלי, מיכאל דבורין, ואנחנו נעתור נגד דירקטוריון ערוץ 12, נגיד, שמה, אין שוויון, אנחנו רוצים שיהיה שוויון מלא, לפי החברה הישראלית.
הוא ענה לך על זה,
לא, זה לא סתם, זה לא סתם.
נכון, אבל משהו...
הפותחים פה פתח, תראה, אם אתה מתערב, אז כולם ירצו שתתערב.
בסדר, אבל לכן אני חושב, בוא תסתכן בתחזית, מתן. אני מעריך לדוגמה שבגץ לא יתערב במינוי הזה, חרף כל הבעיות שעולות ממנו.
קודם כל, מה שאריאל אמר, זה לא רק זה, הוא נקלע בדעת גדולים, אולי זה, אבל הייתה בשנות ה-90 ועדה לחוקי העיתונות בראשות צדוק, שהשר המשפטי, בית המשפטים...
חיים צדוק, כן.
שהוא אמר בדיוק את זה. הוא אמר, עם כל הבעייתיות, אל תערבו את בית המשפט העליון כבגץ בעולם התקשורת.
כן, אבל שנינו, החל מבגץ כל העם, יש תקדימים להתערבות בתקשורת כשהם מקרים קיצוניים. השאלה אם זה מקרה קיצון, אבל אני רגיל לך משהו אחר, ותקן אותי אם אני טועה.
זה לא חופש ביטוי.
נכון. אני אגיד לך משהו אחר. אני חושב, אגב, שהעתירה הזאת יכולה להיות חרב פיפיות עבור העובדים, לא בהקשר המשפטי בכלל, כי אני חושב שברגע שלא מתקבלת עתירה, זה הרי לא, זה כאילו מלבין את המינוי, זה כאילו הופך אותו לטוב, לראוי, ואז הם מאבדים בעצם כל אפשרות לשנות אותו, ואני חושב שהדבר הזה צריך להיות ציבורי בכלל, ולא משפטי, אבל מצד שני, פנו לזה בעת מצוקה, כי אין להם סעד לדבר הזה.
קודם כל, יכול להיות שאתה צודק מאוד, אגב, גם אני מבין שהם פעלו בדרכים של עולם דיני העבודה, הם חיזו סכסוך עבודה, וכו', שזה בסדר, וזה לגיטימי,
נכון,
להכיר סכסוך עבודה, ובדין לעבודה זה המקום לדון.
אז מה אתה חושב על הצעד הזה כצעד?
אני חושב, איך שאני חושב שזה נראה לי, כמו שאמרתי, יכול להיות, קשה לי להאמין, שבגץ ייכנס פה למינוי גופו ויגיד, כן ראויה, לא ראויה, קשה לי להאמין שבגץ ייכנס לנקודה הזאת בשבתו כבגץ. אם יוכח פה ניגודי עניינים, אין ספק שזה גם, זה נראה שזה יוחזר אולי לאיזשהו הליך תקין, לקיים הליך מחדש, כך זה נראה לי, אבל אתה יודע למי ניתנה הנבואה, יש לנו לא הרבה שעות לחכות, ואנחנו נכנס...
טוב, אני חושב, אני אמרתי, אני בעיניי רואה בזה פתח, כלומר, אם זה פשוט משגעים, האימפריאליזם המשפטי הזה, הטירוף הזה, פשוט משגע את הכלכלה הישראלית, והנה, אני אומר לך אמיתי, לבעל בית יש זכות לעשות, זה הכסף שלו.
אני רק אגיד לך, יכול להיות שצודק, אבל האימפריאליזם הזה הוא תגובה, זה כמו שתגיד המחאה נגד הזה, הוא תגובה לאימפריאליזם פוליטי על התקשורת.
לא אימפריאלי, יכול להיות ש...
אבל
זה בעל הבית, זה זכותו.
אני רק אסיים את זה, אבל אי אפשר להתאם, המחוקק הרי יצר את האיזון בחוק, הרי מה האיזון בחוק?
נגמר לנו הזמן.
הצבעה משמעותי לרשות השנייה.
יפה, תודה. תודה דוקטור גוטמן, תודה לדוד ורטיים, תודה לאסף נבו, תודה לבני שאולסקי ולבני אלפרין ולאסף חרמוני, אחד לוק ואליעזר בן יהודה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, רון קופמן.